עכשיו איתכם.
ערב חי.
ידרמן. ערב חי.
ערב חי. ידרמן.
עם אריאל ברמן.
שלום לכם, וערב חי, ערב חי וקריר אפילו, אפשר כבר להתחיל לומר, וגשום גם קצת, יום רביעי בשבוע, עם תחזית אופטימית לגשום גם בימים הקרובים, נכון חברון? אתה בטח מתעדכן
כן,
בעניין.
כן, אני אוהב להתעדכן, כי אני אוהב את החורף, אז אני תמיד רוצה לראות כמה ימים, כמה ימי חסד עוד נותרו לי.
אז יש, רק התחלנו, בעזרת השם.
וזה גם הגיע ככה בבום, בהפתעה, בהרבה, ב...
כן, כן.
ברוך השם. תהיה לנו הפוגה מיום חמישי ואילך.
אה, כן?
כן.
אבל מחר עוד...
בתקווה שזה
יחזור עד הכן. עוד יהיה, טוב.
מחר במהלך היום.
טוב, יש הרבה עניינים שנוגעים לדיני ממונות, עם גשמים וכבישים ובורות ושלוליות. אולי גם נגיע לזה בימים הבאים, שאלות שנוגעות לזה, אבל...
או, אתה מזכיר לי שלוליות, או, כמה סיפורים יש על שלוליות.
חכה, חכה עם הסיפורים על השלוליות, נגיע לזה בימים הבאים. בוא נתחיל בזה שאנחנו נפתח הערב את הקווים, עבור המאזינים שלנו, 03-500-93-93, זה המספר אם אתם רוצים לעלות לשידור, אתם צריכים לפחות שלוש תשובות נכונות, כדי לקחת מאיתנו איזשהו פרס, אם תגיעו לחמש...
תראה,
בכלל יהיה טוב, 03-500-93-93, לא מו פולק, אחרי תקופה שלא זכינו לחזות בזיף פניו, מכבד אותנו בנוכחותו בהפקה הערב, וכמו תמיד אורי כהן לא מוותר עלינו, והוא הטכנאי גם הערב הזה, ותדע לך שהוא ממש מתאמץ כדי להיות איתנו כל הערב. פשוט, כי יש הרבה שרוצים.
כן, אני יודע, אבל הוא בחר בנו.
ולמרות שהוא עבר אתמול לילה מאוד ארוך, מאוד
סוער. האמת היא, תשמע אריאל, אני לא רציתי לדבר על זה.
על מה אתה מדבר?
אני לא יודע, אבל...
על מה לא רציתי לדבר?
על מה שאני הולך לדבר עכשיו.
נו.
אבל אני פשוט יושב פה ככה, ומנסה להתרכז בתוכנית,
ולהן
בשאלות. ואני רואה פה דף על השולחן, במטה הדמוקרטי של ג'ו ביידן, מתייחסים לדבריו של הנשיא טראמפ, כי יעתור לבית המשפט בכדי לעצור את ספירת הקולות, מחשש לזיוף, ואומרים, יש לנו צוות משפטי שיתנגד למהלך הזה. לא, כזה...
טוב, אתה מכיר פה, אני מניח ידיעה מתוך...
אתה יודע, מי שמנסה לעתור לבית המשפט על זיוף קולות, אתה יודע באיזה צד הוא בדרך כלל עומד. אבל לא רוצה לדבר על זה, אבל זה פשוט פה לשולחן, אז תיקח את הדפים ממני.
הנה, לקחתי את הדפים.
תביא לי עכשיו את השאלות.
בוא, השאלות מיד אנחנו נגיע אליהם, יחד עם המאזינים שמתעזרים בסבלנות על הקו, עד שיצליחו לענות לכולם. ואני מבין שקרה לך משהו.
קורה לי, כל רגע קורה לי משהו.
עם העשר בעשר. אבל רגע, רגע, חכה עם זה רגע, קודם כל נגיד, שלום כמו שצריך, לרב רועי מושקוביץ, שבין השאר הוא גם ראש בית הדין לענייני ממונות של רועי ישראל, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב, ברוך השם, בית אנחנו ממשיכים עם הנושא של הדיני הממונות, יש המון שאלות גם אמיתיות שמגיעות, ולפעמים אני ככה משלב את זה תוך כדי השאלות. מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מוסיף, אתה יודע, השאלות האלה, אומנם אנחנו נותנים שלוש אפשרויות,
אבל לפעמים יש יותר, זאת אומרת.
זה לא רק שיש יותר, אלא האפשרות הן קצרות מאוד. בפעמים רבות, שאלה כזאת, אחת מכל פעמים רבות, שאלות מסוימות, אפשר לדבר עליהן לא בשלוש אופציות, אלא לא בשלוש מילים, אלא ממש שיעורים שלמים בשביל לדעת את המסקנה ההלכתית הברורה והאחרונה בשביל
לקבל
את...
כי בממונות, כל שאלה היא נורא מורכבת, ויכול להיות על אותה שאלה ארבע תשובות.
נכון, לא רק...
זה לא בסיטואציה.
לא את הנושא של התשובות. נכון, ממילא. זאת אומרת, המקרה, כל מקרה לגופו צריך לדעת לפה לשייך אותו, באיזה חלק, מה המוכר טוען, מה התקונה טוען, יש המון המון זוויות, ואפשר למצוא איזה שיעורים שלמים, ודפים שלמים, וספרים שלמים של שאלה אחת. אבל אין ברירה, המצב של התוכנית, שאנחנו, ממילא, ערב חי, זו תוכנית שהיא בשביל למצא את התשובות, ולכן התשובות הן מנסות להיות מדויקות, מתומצתות, בשביל להגיע באמת למסקנה הלכתית האחרונה, 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 אחרי כל
הדברים. ולמרות זאת אנחנו מזכירים פה מדי פעם, לא לקבוע הלכה על בסיס התשובות שנאמרות כאן, ועל בסיס השאלות, אבל זה כמובן אמור לעורר את הדיון ואת הידע. טוב, אני מציע שנחכה עם ה-10 ב-10 שלך להמשך, בסדר? נפנה את זה כשאלה אחרי זה לאחד המאזינים.
אם אתה תחכה עם ה-10 ב-10...
נו, זה כבר יהיה 12 ב-10.
עוד 4 ועוד 5 שאלות, אבל בסדר. אתה מנווט.
בוא נצמד תחילה למה שמונח על שולחננו, ונפנה שאלה ראשונה למוטי, שנמצא איתנו על הקו. שלום לך וערב חי.
שלום וברכה.
מוטי, ערב חי, ונתחיל משקד. היה איש ששמו שקד, ומהבית שלו נגנב שעון זהב, וכמובן שהחשד ישר נפל על עוזרת הבית הגויה שהייתה לו בביתו.
חדשה.
חדשה, ישר אמר, בטח זוהי, מי יכול לגנוב את השעון? אז האם הוא יכול לקחת את המכשיר הנייד שלה ולמכור אותו?
להיות שגויה, בטח מכשיר גם יקר. זה לא כמו המכשירים שלנו, דעת שותים.
אז למכור לגוי כמובן, כי ליהודי אסור.
מותר
למכור ליהודי? רגע, לגוי ברור שכן, למה לא?
יש עובר איסורים, השאלה אם יש איסור שלא תטור גם בגוי. אביזרי הוא של גילוי עריות בגוי, דיברנו על זה בעבר, כתבו על זה תשובות מאוד מעניינות, ולמעשה, אם זה אצלו, לא צריך לקחת לו את זה.
אגב, אני שמעתי פסק הלכה, ואני רוצה שהרב יאשרר את זה.
מה, לנפץ למישהו אחר מכשיר לא קשר? לנפץ,
או אם מצאת מכשיר לא קשר.
דיברנו פה.
לא להחזיר אותו.
ודאי שלא, ודאי. אם אתה מוצא...
מצאת איזה אייפון 6, 6,000 שקל, אייפון 13.
מנה של איזה חנות רפאה, אתה מחזיר את זה למישהו?
לא להחזיר, וגם אם אתה יודע של מי זה שייך?
מה שהבאנו פתרון, וכתבנו על זה גם תשובה...
לעקר את המכשיר.
כן, פשוט לתת...
יש מכשירים שאי אפשר לעקר אותם. יש מכשירים.
כמעט וכל המכשירים
היום... מערכת הפעלה של אפל אי אפשר לעקר אותם. אנדרואיד, כן, אפל.
יכול להיות. אני לפי מה שאני הבנתי, לא ידען גדול בתחום, הבנתי שיש אופציה לקחת את המכשיר עצמו ולצרוב אותו מכשיר.
חברת סמסונג מוכרת מכשירים מתקדמים לכשירים, ופשוט צורבים אותם עם מערכת הפעלה כשרה. אבל לאפל, למשל, אי אפשר לגעת. מצאת אייפון.
מה זה?
זה... עכשיו, מה, באמת, מה, לא להחזיר?
השאלה יותר מזה, האם מותר להחזיר לאותו אדם חפצים אחרים? כי לאדם שלא בכלל לביתך, אז לא צריך לחזור לו בכלל לעבדות. אז אדם כזה, במכתב שיוצאו הרבנים גדולי הדור של הדור הזה, כתבו שמי שיש לו כזה מכשיר, הרי הוא כמתייחד, בוודאי שעובר לאיסור ייחוד, כן, איסור ייחוד. אז לכן אני
בא... לא, באמת, עכשיו להלוך, אנו הרבנו, שומעים אותנו עוד הרבה אנשים.
אני כתבתי את זה בתור פסק הלכה, וזה התפרסם, ואני חושב...
מצאתי אייפון, ואני יודע של מי זה, ולא להחזיר לו?
אין שום יותר...
מה אני אעשה איתו?
אין שום יותר להחזיר. האופציה היחידה היא, כמו שאמרנו, או לדרום...
אי אפשר להכיר אותו.
אי אפשר, אז בכזה מצב, אתה לא צריך להשיב לו את זה, כי זה איסור חמור, איסור חמור, אני זה שום יותר, אני שום יותר. אתה יכול להוציא את התמונות אולי שמותר, שמשהו מותר לראות ולהעביר לו את זה, זהו, אבל
מכשיר עצמו. יש לו כל תביעת אצבע, איך אפשר?
אז מכשיר עצמו, מכשיר בעייתי מאוד, מכשיר שגורם.
אבל באמת, מוס, אם יש לו חומרים חשובים, עסקיים, ששמורים בתוך הזיכרון של המכשיר.
נכון, אז אולי כן, יש תראה להשיב את העבודה הזאת, להביא את זה לתכנן מחשבים, יכול להיות שהוא יכול לפרוץ את זה, ולהוציא את החומרים האלה, להעביר את זה, נכון, אבל להביא מכשיר שיכול לגרום לאיסורים, להביא נשק לילד, אתה מביא? יש ילד שאיבד נשק. אתה מוכר סיגרים, סיגריות, בא לך ילד בן 15,
לא מוכר.
לא מוכר לו, למה לא?
סקונה!
יפה מאוד, אז מה ההבדל מפה לשם? אם הוא איבד, אם ילד בן 15 איבד חפיסת סיגר, אתה מחזיר לו את זה?
לא.
יפה. אבל לפני שמאבדים, כן, לפני שמאבדים, עצם המצאות היא בעייתית, כן? העבדה זה עוד שלב. המצאות של המכשיר הזה אצל האדם כבר בעייתית. זה כבר צריך לשים לב, כמה שאדם יכול להתגבר יותר, למצוא מכשיר שהוא... גם המוגנים זה לא איזה מצווה גדולה, כן? אבל לפחות
לא, אבל המוגנים הם עושים את העבודה. נכון שמבחינת ההתעסקות ותשומת הלב, אז אתה גם שקוע שם עם כל מיני דברים של וואטסאפים או דברים, למרות שזה קשר, אבל הם עושים את העבודה של הסינון של התכנים.
טוב, כל זה היה בסוגריים
כדימון לשאלה. זה לא סוגריים, שמענו עכשיו פסק הלכה מרעיש.
הפסק הלכה.
מצאתי עכשיו אייפון.
לא, הוא הכותרת, אבל הכותרת הזו נכנסה בתוך אמירת סוגריים שלך.
אנחנו עם שקד.
בהתחשב בשאלה.
אנחנו עם שקד שנגנב לו השעון זהב מהבית, והוא חושד בה גויה החדשה שהיא לקחה את השעון. מצא את הטלפון.
זה לא רק שחושד, זאת אומרת שיש לו סיכוי סביר.
כן,
החשד הוא לא חשד בעלמה. יש סבירות.
היא היחידה שהייתה פה בבית.
סבירות ככל הנראה שזו היא.
מצא את הטלפון שלה על השולחן, האם מותר לו לקחת אותו ולמכור אותו לגוי? אתה שומע אותי? אתה איתנו, נכון?
מוטי עדיין איתנו.
אפשרות מספר אחת, יש שם מתירים. אפשרות מספר שתיים, איסור חמור. אפשרות מספר 3 מותר רק בגלל שעוזרת לא יהודיה, אבל למה אנחנו מתייחסים בסיום חמולה? למכור את הטלפון ולקחת את הכסף אליך, או... הבנתי. זאת אומרת, לשעבד משהו תמורת החשד של השעון זהב. אז יש מתירים, איסור חמור, או מותר רק בגלל שהעוזרת היא לא יהודיה, אז מותר לעשות את זה.
איסור חמור, 2.
איסור חמור.
ולמה איסור חמור? מה, מאיפה אתה מגיע למסקנה?
זה לא רכוש שלך, אין לך ודאות שהיא לקחה את זה.
כן, אבל...
יש,
יש, יש, יש. בסבירות גבוהה זה אי, זאת אומרת, הנתונים... לא, שנייה.
אין לך הוכחה. אתה חושב, זה אי, והיו לא פעם ולא פעמיים שחשדו בעוזרות בית גויות,
נכון, ודווקא בגלל זה, ודווקא בגלל זה אני מתעכב על הנקודה הזו, שסבירות גבוהה לא כי יש חשד.
הוא היה במצלמות.
יש, יודעים, יודעים, היא הייתה שם, רק היא הייתה שם, היא לקחה את זה.
גם את הסיפור המצלמות הבטחה.
בוא נגיד ככה, שחוץ מזה שתפסו את זה אצלה, יודעים שהיא עשתה את המעשה. זאת אומרת, זה לא רק חשד.
זה לא מגלה חשד.
אז מותר לשקד לעשות דין לעצמו ולקחת את הטלפון. יש מתירים, איסור חמור או מותר רק בגלל שהיא גויה.
אחרי שחידדנו את הנקודה הזו, שזה לא רק חשד.
הבנתי, אני חושב שהתשובה היא א',
שיש שם מתירים, אתה אומר.
וזו התשובה הנכונה, וכן יש פה עניין שאם זה היה יהודי אז לא היה אפשר?
לא, גם יהודי אפשר.
אבל
יש שם מתירים, קושו.
זה יכול להיות בקשיירים.
אז הסברנו, לא בחשד, בחשד סביר.
יודעים, יש איזשהו תיעוד, לא מצאת את המוצר עצמו אצלה, אבל יש תיעוד למעשה.
אנחנו למד על הנושא הזה, האם כאשר אדם חושב שהשני חייב לו, חושב באופן ודאי, האם מותר לו להקל... לעכל עם עין כמובן, ועיקוף, את המוצרים של השני בשביל לגבות את החוב שהוא חושב שמגיע לו. הרובד יוסף בשוט יביה אומר בחלק וב, סעיף, סימן א', בחוש המשפט כמובן, מביא למסקנה ומקל בזה. למסקנה ומקל אחרי התחבטות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו בזאת שנלמד את הנושא הזה, האם הדבר הזה מותר לכתחילה, בדיעבד או אסור.
שאלה נוספת.
מה הזהיר הגאון מווילנה?
מליסה.
טוב, מה הזהיר הגאון מליסה את בניו? אפשרות מספר אחת, לא ליטול חפץ הנשכח בביתם, גם אם השוכח חייב להם. האפשרות השנייה, לא להשתמש בחפץ ללא רשות, גם אם נראה שהבעלים מסכים. האפשרות השלישית, לא להשתמש בחפץ השייך לילדם הקטן.
ללא רשות כמובן. אז או לא, או לא לקחת חפץ שאדם שחייב להם כסף שכח בביתם, או לא להשתמש בחפץ ללא רשות, גם אם נדמה לנו שהבעלים בוודאי יסכים, או לא להשתמש בחפץ השייך לאדם הקטן ללא רשות.
תשובה א'.
והתשובה הזו נכונה.
והנה כבר אנחנו מוצאים פה כביכול מחלוקת ויכוח. אגדת הגאון מליסה.
השאלה אם הוא הזהיר אותם כחומרה או כהלכה.
מצוין, מצוין. אנחנו רואים פה כבר שיש פה איזה מקום להחמיר. מקום להחמיר, סיבת חשש להחמיר. אנחנו נלמד גם מדוע ולמה. אבל שוב, הפוסקים מתחבטים בשאלה הזאת, האם מה שאנחנו יודעים, מה שמובא בשכן אור בסימן ד' וגמרא מפורסמת וכמה, האם עובד דין יש דין לנפשי? למעשה, האם אפשר, אדם יכול לעשות דין לעצמו או לא?
זה באמת השאלה. אני רוצה לעשות סדר להלכה באמת, האם אדם מותר לו לעשות דין לעצמו. כי יש לו מבחינת חוקי מדינה, בן אדם אסור לעשות לו דין לעצמו. בן אדם חייב לך כסף, אסור לך, נגיד, כמו שהזכרתי את זה אתמול או שלשום, אסור לך לבטל צ'ק. את הצ'ק אתה חייב לכבד. יש לך בעיה איתו, תתבע אותו. עכשיו, אדם חייב לך כסף, מותר לך לקחת חפצים שלו.
אבל גם אם החוק נראה לי שזה לא כל כך ברור, בגלל ש... הגמרא כמו מביאה חלוקה בין האם ההפסד הוא הפסד מתמשך או הפסד חד פעמי. למשל, הגמרא שם מזכירה את הסיפור המפורסם, שהיה שם הבור ששייך לשני שותפים, כל יום אחד ראובן, דולה מים מהבור, יום אחד למחרת שמעון, יום אחד מגיע שמעון ורואה שראובן דולה את המים בזמן שמגיע לו להוציא את המים מהבור, המים שייכים לו. ופה זה הפסד מתמשך, כי עד שהוא הולך לבית דין, ועד שהוא יתבע אותו,
לא יהיה לו מה לשתות.
אז פה בקדם מצב עדיין שהוא עדיין את זה נפשי, כי הוא פה בא לעצור נזק, ונראה לי שגם, לא יודע, נראה לי, מבחינה חוקית, אם אתה רואה מישהו מזיק אותך, יש לך חוק גרום מהמפורסם.
כשזה יגיע למשפט, מן הסתם, בית המשפט יכול להצדיק את הפעולה הזו שנעשתה כדי למנוע את המשך הנזק.
כן, יש את חוק דרומי, שהרי הוא שמרג את אחד הפורצים שהגיע אליו לבית, חוקקו חוק מיוחד בשביל זה למנוע מצבים שאדם פוגע בך, אדם מזיק אותך, ואתה אין לך ברירה אלא להמשיך ולשתוק.
ולאפשר לו.
ולאפשר לו.
הלוויתי למישהו 5,000 שקל, והוא לא החזיר לי.
זה הפסד חד פעמי.
מצאתי משהו, או מה, מותר לי להיכנס לב הביתה לקחת משהו בשווי?
זה הפסד חד פעמי. בכזה מצב לא בדיוק זה נפשי.
רק אם זה מתמשך, כמו עם הבור.
זה מתמשך בכזה מצב, נכון מאוד. עכשיו השאלה כזאת, במקרה שיש לי ממון שייך שנמצא אצלו והוא לא רוצה לשלם, או במקרה שאפילו בית דין פסקו שמגיע, או אדם הודע שהוא יודע שהוא חייב, האם יקאי גבלה מותר ללכת וממש לעקל לו את החפצים, האם זה מותר או אסור? אז הנה, אתה רואה שבשוט יביא אומר מקל בזה, ויש פוסקים שיחמירו בזה יותר, והסברה היא להחמיר כמובן, אנחנו נלמד עכשיו בשאלה הבאה.
המדינה מקלה בזה. הופה, לא שילמת דוח לעירייה, 300, 400, 500... אחרי חודשיים שלוש, באים לך מהכלים הביתה.
טוב, שאלה שלישית.
מדינה מקילה בסיפור הזה, שאלה שלישית. מדוע אסור ליטול חפץ מאדם שחייב לו? אפשרות מספר אחת, שמה באמת הוא לא חייב לו. האפשרות השנייה, כי גם הגונב מהגנב, הוא נחשב גנב. האפשרות השלישית היא כי רק בית דין יכולים להוציא ממון. למה באמת אסור לנו לקחת חפץ מאדם
שחייב לסור? למה נחס ינקב כן נחמיר וציווה את הידיו שלא עשו את זה?
אולי באמת הוא לא חייב, לא זו האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה שגם הגונב מגנב נחשב גנב. האפשרות השלישית שרק בית דין יכולים להוציא ממון. מוטי.
תשובה ג' שלישית.
שלישית כי רק בית דין יכולים להוציא ממון. טוב, זאת תשובתך?
נחשוב
שנייה אחת, פטור. פטור? אתה לא ממשיך את המשפט?
רגע, אפשר שוב פעם לחזור על השאלה?
שמה לא חייב לו, זו האפשרות הראשונה, למה אסור לך לקחת חפץ מאדם שחייב לך? שמה לא חייב לך. האפשרות השנייה היא, כי גם הגונב מגנב... הוא גם נחשב גנב. האפשרות השלישית, שרק בית דין יכולים להוציא ממון.
אולי תשובה א', אולי הוא בטוח שהוא לא בטוח של גנב.
אולי, או בטוח.
אולי, אבל לא.
טוב. אריאל, מוטי, תשמע, אריאל ניסה באמת להביא אותך לתשובה הנכונה, אבל לא הצליח.
קשלתי במשימה. כי אולי כי הניסוח הוא קצת נשמע חריף, אבל זו האמת, גם הגונב מגנב.
נכון שגונב מגנב פטור, אבל לא חייב.
אבל אסור.
אבל אסור.
כן, זאת אומרת, יש שם שאומרה, בתר גנבה גנוב וטעם הטעים. הגנב גם שהוא גונב מגנב, הוא טעם את הטעם של הגנבה. טעם של הגנבה יש לו. ולכן, יש סימנה מזה, אתה לא תפקיד שלך ללכת ולעקל עכשיו חפצים, להפוך את עצמך לאיזה עולם מסוים ששם המעקלים, אתה תדרך בדרך הישרה, כל עוד שההפסד לא מתמשך, צריך ללכת בצורה מסוימת, כמו שהגמרא כבר מביאה, והתורה כבר מביאה בפסוק, ותן לך רחמים ורחמך אחרי שמלחמת מצווה. אחרי מלחמת מצווה, יש ברוך הוא צריך להכניס לבן אדם את החיוני קצת אכזרי, הוא נלחם, הוא מותר לו, הוא חייב ללחם, אבל הוא נפח קצת להיות אכזר, צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לך רחמים עכשיו, ודעת רחמים שתחזור לעדינות שלך. אז לכן, אין לאדם לכתחילה לעשות פעולות כאלה של עיקולים וגנבות מהשני, לקיחה בלי רשות, אלא
צריך... אבל אם בית דין כבר פסק...
נכון מאוד.
הכריע.
זאת אומרת, הדבר הזה מותר. הדבר הזה מותר. אם בית דין פוסק, תפקידו של בית הדין, ללכת ולהוציא את הממון. יש להם דרכים מקובלות, שהם צריכים לעבוד על פי הדרכים שלהם. ולכן, על פניו, אדם עצמו לא צריך להפוך את עצמו למעקל. יש מקרים מסוימים, למשל אם הממון ממש נמצא ברשותך, הגיע לרשותך הממון שלו, אז פה יש יותר מקום להקל, כמו שרוב הדברים, בכזה מצב יותר רקל, כיוון שהממון כבר נמצא, אתה לא עושה שום פעולה, אתה לא עושה שום פעולת עיכול, לא הולך לחס לביתו, כמו שהמביאה הפסוק, לעבוד עבותו, דומה במקרה שלנו, אז לכן הדבר הזה יותר קל, אבל לעשות פעולות של גבייה, אז פה אתה רואה שהפוסקים קצת מתחבטים, ולא לא אוהבים את הפעולות האלה.
טוב, אנחנו מודים לך. הייתה לנו לא מעט זמן, אבל למדנו ביחד דברים חשובים, תודה לך.
טעם גנבה, זאת אומרת, מתי הצ'ונט יותר טעים? שפרוצים למטבח בישיבה בין שבת וגונבים? או בשבת בצהריים, בסעודת שבת.
עם הישיבה.
אבל
עדיין, זה עדיין גניבה.
כן, כן, אבל הצ'ונט יותר טעים בליל שבת.
זה לא גניבה, אתה בישיבה.
לא,
שוב.
אני מניח שבעולם הישיבות, שזה מקובל.
לא טוב, זה אסור.
לא פורצים, יחסים דרך החלון.
זה על דעת, אני מניח.
מכינים יותר.
יש גם ישיבות שמראש מכינים.
לא, כשמראש מוציאים בליל שבת, זה לא אותו טעם, כמו שהתגנפת למטבח ולקחת.
אנחנו נעצור לפרסומות, מקבץ קצר, מיד נשוב עם מאזינים נוספים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. חוסכים? חיים. שבע ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה. לקו מידע מתי ההסברה למגזר החרדי חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
אתם קוראים עיתון, אבל מה שמעניין אתכם זה המודעות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
שינויים, שדרוגים, שיפורים, מה לא טוב בקו 400 הישן והטוב? אז נסענו קצת יותר זמן, יכולנו לסיים את כל התהילים עוד לפני שהגענו לקויזל בכלל.
נעים לעתיד, הכירו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם ויש איתנו, חכה, חכה. אני בטוח שלא אמרת מילה כזאת לאף לקוח.
לא, 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 אבל סליחה, אמרתי מה, אתה לא מבין?
אז חכה, חכה עם זה, כדי שאולי המאזינים כולם יבינו, אבל עוד מעט זה יגיע. יש לנו את יואל על הקו, שלום.
חיים.
טוב, בוא ננסה להזדרס, חברון, כדי שאולי נגיע גם לשאלה שלך בסוף.
יש כבר שתיים. אמרתי לך שעד סוף התוכנית יהיה כבר חמש. ואחד רציתי לסיים איתך, לא הסכמת, עכשיו יש לנו כבר שניים.
עוד מעט.
טוב, ואנחנו מפה ישר לחנות מוצרי חשמל. אדם קנה מקרר, מקרר, עם ארבע דלתות, משהו מפואר כזה, ב-8,000 שקל. יצא שהלך אחרי שבוע, שבועיים, הוא מגיע למוכר, הוא אומר לו, תשמע, מכרת לי ב-8,000 שקל, אבל המחיר הוא 6,000 שקל, ולא 8,000 שקל, אני רוצה 2,000 שקל בחזרה. אומר לו המוכר, לפני שבועיים יכול להיות שהטענה שלך הייתה צודקת, אבל עכשיו גל שני באירופה, גל קורונה, המחיר הוא באמת עכשיו 8,000 שקל. זה המחיר כרגע. עכשיו, האם הוא יכול באמת להמשיך לתבוע את ההפרש?
האם הוא עדיין יכול לטעון שהייתה פה הונאה, והוא רוצה לבטל את העסקה על סמך ההונאה הזו?
כשהמחיר באמת, היום המחיר האמיתי,
הבנת את השאלה?
כן.
טוב, אפשרות מספר אחת, אין כאן דין הונאה.
כי בפועל כיום, זה המחיר.
אפשרות מספר שתיים, מתייחסים לשעת הקנייה.
זה אומר שיש הונאה.
אפשרות השלישית, תלוי אם עבר יותר משבוע, או פחות, משעת העסקה. מקרר, 8,000 שקל, לקוח בא להגיד שאומר זה 6,000, אומר לו המוכר נכון, אבל היום זה באמת 8,000.
מתי הוא ראה את זה ב-6,000?
אחרי שהוא קנה.
אחרי שהוא קנה, הוא גילה.
קנה, יצא מהחנות, בירר עוד קצת, פתאום הוא ראה שזה 6,000 שקל. חוזר אחרי שבוע, אומר לו, אדוני, זה 6. הוא אומר, לא, הוא יכול להיות שלפני שבוע הטענה שלך הייתה צודקת. היום עבר זה החודש הכל, איך אומרים? קולינרי?
קולינרי זה מזון.
לא. אז יש איזה שם כשמתחלף התאריך, חודש חדש.
קלנדרי.
קלנדרי, בדיוק. הגיע החודש הקלנדרי החדש, ובאמת המחיר האמיתי, 8,000 שקל.
בית.
בית,
אתה אומר, מתייחסים לשעת הקנייה.
תשובתך הנכונה, ובעצם על סמך זה הוא יכול לבטל את העסקה.
נכון, מאוד, אין לו שום יותר למוכר. לא מה היום זה שווה יותר, זה לא משנה, אתה עונית, אתה קונה, מכרת לו מחיר יותר משטות, אפשר אפילו לבצע את המקח, מתייחסים לשעת הקנייה.
למרות שהיום המחיר כבר עלה.
נכון, זה לא משנה.
אבל שוב, צריך אולי לסייג, שזה במסגרת הזמן, שאפשר להחליף מוצרים או לשנות, כי הכלל הוא עד שיגיע, שאתה יפגוש מומחה. אז אולי היום יש חוקים שמאגנים את זה בתקופת זמן, כמו שבועיים וכולי.
טוב. אז המאזין ענה התשובה נכונה, וזה, מה זה? זה, זה הפסק הוא לפי הרמב״ם?
נכון. הרמב״ם ביחס מחירה, פרק בית אחת.
שאלה נוספת.
קנה מקרר בעל ארבע דלתות, והתברר כי המקפה נמצא למטה. רגע, ארבע, אני לא מבין מה יש בארבע דלתות לעשות. דלת אחד מקרר, הבנתי, דלת אחד
פריזה, הבנתי. שתי דלתות למקרר, שתי דלתות למקפיא. רק שתי הדלתות של המקפיא נמצאות למטה.
לא תמיד, בדרך כלל.
במקרה הזה, במקרה הזה.
לא, המפוארים יותר זה למטה. כאילו, תמיד הופכים כל הזמן, בשביל שיהיה שינויים.
אבל, אם אני
מבין נכון, מהשאלה,
הוא הופתע מזה שזה
למטה.
הוא חשב שזה למעלה.
אבל הוא רוצה להחזיר, אפשרות מספר אחת לא יכול להחזיר, אפשרות השנייה יכול. האדם קנה מקרר עם ארבע דלתות, הגיע המקרר, והוא מוצא לתדהמתו שהפריזר נמצא למטה ולא למעלה כמקובל. השתי דלתות של הפריזר הם למטה.
האם הוא יכול לטעון שהייתה פה הונאה ולוותר על זה את המקח?
כן, אתה מכיר את הפריזרים האלה שיש שאתה הקפה למטה? רגע, עכשיו אני אתן לך את שלושת אפשרויות. אפשרות מספר אחת לא יכול להחזיר, אפשרות מספר שתיים יכול, כי לא הודיעו על כך, לא הודיעו לו על כך. האפשרות השלישית תלוי אם עיקר השימוש שלו זה מקרר או מקפיא?
מה זה שתיים?
שתיים זה הוא לא יכול להחזיר, הוא יכול להחזיר כי לא הודיעו לו שהמקפיא למטה.
הוא לא עשה הזמנה טלפונית.
כן.
הימים האלה הם ימים שהחנויות לא כל כך קל להגיע אליהם, היה בדיוק סגר, התקשר דרך הטלפון, אמר, אני רוצה
דגם, C802.
ארבע דלתות, זה הכל. הוא, בראש שלו היה ברור לו שהמקפיא למעלה, מקרר למטה. כשזה הגיע, הוא גילה שזה הפוך. האם במקרה כזה, הוא יכול להגיד, רגע, יש פה מקח טעות, אני רוצה לבטל את העסקה.
אז לא יכול, יכול, כי המוכר לא אמר לו, אבל אתה יודע שהפריזר למטה. אפשרות השלישית, זה תלוי מה השימוש שלו בעיקר, במקרר או במקפיא.
אני אוכל בשר או חלב.
בית אתה אומר שהוא יכול, כי המוכר לא העיר את תשומת ליבו שהפריזר נמצא למטה.
ולמה התשובה לא נכונה? כי זה האחריות שלו לבדוק מה הוא קונה.
לא רק שהאחריות שלו, אלא היות שזה מצוי מאוד. אם זה לא היה מצוי, זה משהו נתיר.
לא, זה מצוי היום, המכרים המודרניים, כן, זה קיים.
אולי אפילו הרוב, במיוחד בארבע דלתות, המקפיא נמצא למטה, אז לא צריך להודיע לו, ואם הוא ביקש מקרר כזה, לא צריך להגיד מה הוא רוצה בדיוק. וכל עוד שהוא לא יתנה שהמקרר יהיה למעלה, אז אין פה שום סיבה למקח טעות. אלא עליו נטלת ההוכחה, ומשום כך העסקה קיימת.
טוב, אנחנו פונים כעת לנתנאל, שלום לך.
שלום.
נתנאל, מדוע אין חיוב מלכות על הונאה? אפשרות מספר אחת, כי הונאה הוא יכול להחזיר.
את התשלום.
האפשרות השנייה, כי לא לוקים על איסורים שבין אדם לחברו. והאפשרות השלישית, כי אולי מחל לו על ההונאה.
כמה זה הונאה? שטות או יותר משטות?
יותר, יותר.
כן, תמיד. אמרנו שעד שטות זה לא נחשב כהונאה.
זה כבר למדנו.
זה למדנו, בטח. אז למה אין חיוב מלכות בהונאה? כי אפשרו מספר אחת, כי גם אם...
כי יכול להחזיר את הכסף.
יכול להחזיר את השלום. אפשרות השנייה, כי לא לוקים על איסורים שבין אדם לחברו. ואפשרות השלישית, כי אולי קיבל מחילה על זה.
תשובה שלוש,
כי אולי מחלו על כך. התשובה הזו לא נכונה. קודם כל אפשר לשאול אם הוא מוכל או לא, אני מניח. אבל העניין הוא שאפשר להחזיר את הכסף.
זה מוגדר בלשון, בשון החזל, כי זה ניתן להישבון. כמו לא תגזול. אדם לא חייב מלכות, אם הוא גזל מישהו, גזל משהו מהשני, היות שיש אפשרות להשיב את הגזלה, וכביכול למוכל...
על דבר שאתה לא יכול להשיב אותו.
עבירה. זה לא מדויק, כי האיסור יימחק רק אחרי תשובה ובידו, כמו שלמדנו בלכות.
לשון הרע, למשל, אתה לא יכול להשיב.
נכון.
דיברת רע על בן אדם, אז יש כן על זה מלכות.
גם, לא בגלל שזה לא במעשה, זה בדיבור, זה נושא עוד נושא. יש כל מיני הגדרות למתי לוקים, מתי לא לוקים.
אבל דבר שהוא בר החזרה,
אז לא לוקים עליו.
טוב, תודה רבה, והמאזין הבא.
ישראל, שלום.
שלום.
ישראל.
טוב, שים לב לשאלה.
ערב חי.
אני מקווה שאתה טוב במתמטיקה.
בחנות בית המשחקים מוכרים שעון יד לילדים שעולה 51 שקלים בדרך כלל במחיר שוק, אבל מוכרים את זה, אבל בבית המשחקים הגדיל לעשות ומחר את זה ב-60 שקלים. האם אדם שקנה ב-60 שקלים, רכש ב-60 שקלים את השעון הזה, יכול לבטל את המקח?
בטענת הונאה כמובן.
ודאי.
כן, כי יש לו מחיר של 51 שקלים.
זה המחיר שוק, זה 51
כן,
שקל.
כן. יש אגב הרבה מוצרים, לא רק במזון, שיש מחיר של בין כך,
לא, בין פה, זה פה לזה. לא, פה לא אין בין לבין. יודעים שהמחיר שוק הקבוע בכל העולם 51 שקלים.
ובית המשחקים לקח על זה 60 שקלים, האם הוא יכול לחזור ולבטל את המקח. ואנחנו רוצים לדעת לדעת השולחן ערוך.
כמובן.
האפשרות הראשונה כן, כי יש פה הפרש של יותר משטות. יותר משישית.
כן, אבל את כל התשובה אם אפשר, פשוטך.
כן, כי יש כאן הפרש יותר משישית משווי השעון.
צוין.
אוקיי, תכף אני אנסה להבין.
יש פה ניואנסים חשובים מאוד.
כן, מה אני ניואנסים פה?
בסדר אחרונה, לא שמת לב לזה? בסדר אחרונה, לא שמת לב לשינויים? דילגנו קצת על השאלה.
יש כאן הפרש יותר משישית משווי השעון.
יפה.
זה אפשרות ראשונה.
האפשרות השנייה, לא. כי אין הפרש של יותר משישית
מהסכום שהוא שילם בפועל.
האפשרות השלישית... המויצי מחוויירו, עליו הראיה.
אתה רוצה שנפרק את זה למספרים שיהיה לך קל יותר?
אז רגע, יש לנו 51, יש לנו 9.
אפשרות ראשונה, אם אנחנו לוקחים את שווי השעון ומחלקים אותו ל6 חלקים, זה יוצא 8.5 שקלים. אבל בפועל, כשהוא שילם 60 שקלים, אז הוא שילם 9 שקלים, כלומר, יותר משישית משווי השעון בפועל.
יפה.
האפשרות, ולכן, במקרה כזה, הוא יכול, כי זה יותר משישית, יותר משטות. האפשרות השנייה, לוקחים את הסכום שהוא שילם בפועל, מחלקים אותו ל6, וזה יוצא 10 שקלים. אבל בפועל, הוא שילם רק 9 שקלים יותר משווי השעון. זאת אומרת, פחות משישית, ולכן הוא לא יכול לטעון שהייתה פה עונה. מה שמוביל אותנו אולי לאפשרות השלישית, שבמקרה כזה מוצאים חברו עליו הרי...
שאלה מאיפה לוקחים באמת, הרב, את ה...
עונה, האם במקח או מהמאות?
שאלה מעניינת.
הונאה, ההגדרה ההלכתית של הונאה בעסקה כספית זה שיותר משישית.
יותר משישית, השאלה מאיפה?
אם הוא קנה, הוא ידע למה הוא קנה. הוא קנה משישים, אתה קנית כדודה, הידעת שזה על
לא, הוא לא ידע, הוא גילה את זה אחרי זה.
גם הוא ידע, אמרנו
שיש לזה. גם אם הוא ידע, אבל נניח שהוא לא ידע, שיהיה קל יותר להבין את המקרה.
בית,
אתה אומר. לא, כי אין הפרש יותר משישית מהסכום ששילם, וזה לא מדויק, כי המוציא במקרה כזה, מה, ההלכה לא יודעת להחליט?
מהמקור אנחנו
נתחיל. למה המוציא מחברו עליו הראייה?
רגע, 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 מה התשובה?
המוציא מחברו עליו
הראייה? המוציא מחברו עליו הראייה?
כן. זאת אומרת, היות, היות, שיש בזה מחלוקת הפוסקים. ממש ככה. האם הולכים אחרי שווי המקח?
או אחרי
ההפרש. או ההפרש. יש במורדכי, בראש, ברמב״ם, והסמה מעריך מעריך בזה. אז השולחן ערוך לא הביא את המקרה הזה. בבית יוסף, הוא כן נקט בשם המורדכי דווקא, שהולכים אחרי שווי החפץ. אבל בשולחן ערוך הוא לא הביא את זה, מי שהביא את זה תרמו, ואנחנו נשאל באמת להמשך את דעת תרמו. והיות שכך, אז נראה שבכזה מצב, אם הממון נמצא אצלו, הוא יכול להשאיר, אם לא, יהיה קשה להוציא את הממון מהמוכר.
אז הם מוצאים מחברו עליו הראייה, איזה ראייה הוא צריך להביא?
אתה צודק, זה ראייה דינית כביכול, זה ראייה דינית. לכן זה יותר סברה של קימלי, זאת אומרת, אם הממון נמצא אצלי, אני משאיר אותו אצלי. זה קימלי, אני קימלי כמו אותו פוסק, ואני יכול לתפוס את הממון, כי אני פוסק כמו שאתה פוסק.
טוב.
לכן איפה שהממון נמצא, שם יהיה, שם יישאר.
טוב, אנחנו פונים למנשה, שלום.
רגע, רגע, אבל על פי ההלכה באמת, שאתה רוצה לבדוק שטות, אז אתה בודק את זה משווי שוק.
נו, אז על זה יש מחלוקת.
לא, להלוך מה.
שאלה שמונה, הרימו פוסק בזה הלכה מפורשת.
הרימו, בסדר.
אז הנה, השאלה הבאה היא, מה דעתו של הרימו בנידון הזה?
מה דעת הרימו שבנידון הזה?
ומנשה יודע מה הנידון? מנשה?
מנשה.
כן.
ערב חי, אתה שמעת את השאלה הקודמת?
כן, כן.
אה, אתה בעניין. אוקיי, אז אנחנו רוצים לדעת מה דעת של הרימו בנושא הזה. אפשרות מספר אחת, הולכים מחר שווי החפץ.
זאת אומרת, במקרה שאנחנו נתנו,
51
שקלים, הוא שילם 60, זה אומר, יש פה יותר משישית, ולכן יכול לבטל את המקח.
אפשרות
או
השנייה,
לדרוש את ההפרש.
אפשרות השנייה, זה העיקר זה הסכום ששילם, שלא הוציא מהכיס יותר מדי.
תוכסים לשווי לממון.
נמה, לכל הסכום.
הסכום.
לסכום ששולם בפועל.
בפועל, אוקיי. אפשרות השלישית, תלוי אם הקונה
איתנה או המוכר, תלוי מי היה פה הונאה, אם היה פה הונאה כלפי הקונה או כלפי המוכר. הרי זה יכול להיות במקרה הפוך.
מה זה הונאה כלפי המוכר?
זה יכול להיות במקרה הפוך.
שהוא קנה את זה ב-40 שקלים במקום ב-51 שקלים מחיר שוק.
מי המוכר?
לא, כזה מצב זה לא מדויק נראה לי. 40-51 זה בכל מצב זה שישית, לא?
לא, לא מדבר על ה... אל תפסו אותי על המתמטיקה.
אני שואל שאלה.
אלא שהוא קנה את זה בפחות מהשווי.
מוכר באמת מחר משהו, וכבר הלקוח הגיש את כרטיס האשראי, חויב, ואו, פתאום המוכר תופס את עצמו.
אז המוכר יכול
להתחר. שהוא טעה במחיר.
אם זה יותר משישית, ודאי, זה בדיוק העניין.
עונה היא כפולה, גם בין הקונה בין המוכר.
אז אפשר לדרוש את ההפרש. אפשר לבטל את המקח.
כן.
טוב, לא, הרגעת אותי. כי זה קורה לא אחת. אז מה הדעת של הרמו? מה דעת הרמו?
או שהולכים אחרי שווי החפץ, או אחרי התשלום בפועל, או תלוי אם מדובר בקונה שהפסיד, או במוכר שהפסיד.
סברה אחד.
אחת, הולכים אחרי שווי החפץ, כך פוסק הרימה, וזו התשובה הנכונה.
והסברה היא כמובן, כי אנשים יותר בקיאים בשווי של המקח. בזה אנשים בקיאים. במאות, אם אדם הוציא, אז הוא הסכים כי הוא יכול להוציא. הוא הוציא, אז הוא הסכים. אז כמו שאולי המזין הסברה הקודם, מרמת הסברה הזאת. הוא הוציא את הכסף, אז הוא הסכים.
הוא ידע כמה הוא משלם.
הוא ידע כמה הוא משלם. המקח הוא לא ידע, ולכן פה יש יותר את החלק של ההונאה, שעבדו עליו, שיקרו אותו, ומחו
לו, ולכן הוא הסכים, כי הוא חשב שזה השווי.
נכון, ומחו לו מקח במחיר שונה מה...
שאלה נוספת.
הקשבת לנו אתמול? לתוכנית? על יוחנן ויונתן, לא שמעת עליהם? על
הצמד
הזה?
על השותפים.
אומנם יש לי ילדים כאלה, אבל...
יפה, טוב.
טוב, אז יוחנן ו...
אפשר לשמוע אתה בחישלוך הזה, כמובן.
כן,
נכון, באתר אפשר לשמוע את כל התוכניות.
יוחנן ויונתן
הם... בטלפון, התכוונו.
בטלפון, כן.
בטלפון, הקשר אפשר לשמוע גם.
או שתתקשר אליי ב-10, אני אחזור לך על כל השיעור של אתמול.
טוב.
יוחנן ויונתן הם היו שותפים של מכונות שתייה אלם ביחד, ודנו עליהם אתמול חצי תוכנית על כל הנינואנסים בשותפות, אבל זהו, גמרנו, זה הגיע כבר לסוף, החליטו שמפרקים את השותפות ביניהם. אבל יוחנן ראה שיונתן לקח חפצים יותר יקרים, יותר ממנו, זאת אומרת, בחלוקה של הנכסים, הוא ראה שחברו לקח...
לקח את המכונות היותר יקרות.
כן. אפשרות מספר אחת אין הונאה בשותפות, האפשרות השנייה זה דיני הונאה שייכים גם בפירוק שותפות, באפשרות השלישית יכול רק לדרוש את ההפרש, אבל לא להחזיר את המוצרים חזרה, ובוא נגיד עליהם 10 מכונות, מכונות שנייה.
10 מכונות, הוא לקח 5 מכונות יקרות יותר. הוא לא יכול לדרוש ממנו, בוא נחליף 2 מכונות בעד 2 מכונות, אלא רק לבקש את ההפרש הכספי, זו האפשרות השלישית. האפשרות השנייה, שדיני עונאה שייכים גם בפירוק שותפות, והוא יכול כן לדרוש בחזרה, חלק מהמכונות, והאפשרות השלישית, אין בכלל דיני הונאה בשותפות.
ומעניין באמת שבבתי דין, מה שמגיע אלינו לפחות, עיקר הנידונים זה פירוק שותפות. איך הפרקי, זה שאלות מאוד מאוד מסובכות, מאוד קשות.
מי לוקח את המוניטין, מי לוקח את השם, מי לוקח את הציוד, מי לוקח את...
כן, זה המון, איך בנו את ההסכם, ואיך אחרי זה משתחררים ההסכם. ובאמת, הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. אחד מהשאלות זה, האם יש באמת דיני הונאה בפירוק שותפות, או שזה רק במקח, ופה זה לא מקח, זה חלוקה בין שני אנשים, האם שייך בזה דיני עונה?
מה אתה אומר?
תשובה שלישית.
תשובה שלישית? שמה היא? כי אני, שאלנו אותה בסדר הפוך. מה אתה מתכוון תשובה שלישית?
שהוא יקבל את ההפרש.
רק את ההפרש הכספי?
שאין דיני עונה.
זה לא מדויק, גם בשותפות יש עונה, הוא יכול לגמרי לדרוש. טוב, תודה רבה לך, יוצאים עוד הפסקה קצרה.
אתמול, מה לעשות?
היה לי ברית. מזל טוב.
היה ברית יצחק, והיום היה ברית.
איזה יופי, שירבו השמחות בעזרת השם והרבה נחת.
זה נכד אונין. זה נכד אונין.
יש לי גם נין, אבל הפעם זה היה נכד.
איזה יופי. בעזרת השם עוד הרבה שמחות. כל טוב לך, כל טוב. פרסומות מיד שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל, פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל, פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני
חשמל. אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים, ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר. 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
הרכב שלכם מוכן לחורף? אם טרם הספקתם להכינו, היכנסו לאתר איגוד המוסקים בכתובת iga.org.il לאיתור מוסך מוסמך, ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב, בלמים, צמיגים, אורות, מגבים והיגוי. הבדיקה חינם, מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד ואיגוד המוסקים.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
חשבנו עליכם, איתנו עכשיו ישי, שלום לך וערב חי.
ערב חי.
טוב, שים לב, חבר'ה כבר לא יכול להתאפק מלספר לנו מה קרה אצלו בחנות, אז בוא נשמע את זה ונהפוך את זה לשאלה, בבקשה. מה יעשה שאויו?
את הראשון או השני? יש...
עם העשר בעשר.
או עשר בעשר.
רק תזדרס, כי הזמן קצר. בקצב מהיר יותר.
בקצב מהיר. יש מבצע בחנות של 10 ב-10 קרטיבים ב-10 שקלים.
מבצעים ידועים, קיים בהרבה מקומות.
ידועים בהרבה מקומות, בא לקוח, לוקח שקית שחורה, שואל אותי איפה 10 ב-10, אני אומר לה, תשמע, פה במקרר, הקטן, בצד שמאל, תיקח לך.
אתה מספר לנו עכשיו מה קרה.
מה קרה?
הגיע לקוח, שאל איפה 10 ב-10, אמרת לו, גש למקרר הקטן, בצד שמאל.
שילם את ה-10 שקלים, לקח את השקית השחורה, יצא, חוצה, אמרתי לו שם, בצד שמאל.
במקפיא?
במקפיא הקטן, בצד שמאל, בצד, זה ה-10 ב-10.
הלך,
הלך, חזר אחרי יום, יומיים או שלוש, ואז הוא מספר לי שזה היה מגנום. אמרתי לו, מה, מגנום? לקחת 10 מגנום, ומה חשבת?
ב-10 שקלים.
עולה 10 שקל אחד, 12 שקל אחד, מה חשבת שאתה לוקח 10 מגנום ב-10 שקל? הוא אומר לי, תשמע, אמרת לי פריזר הקטן, אמרת לי צד שמאל.
זה מה שהיה שם.
כן, זה מה שהיה שם.
וזה באמת, זאת אומרת, וזה הוא צדק, זה היה שם.
זה היה שם, כן. לא על דעתי, אני חושב ששעה קודם הגיע הסוכן, סידר, לא משנה, מישהו על דעת, אחד העובדים, הזיזו את זה. אבל אמרתי לקונה, מה אתה חושב לעצמך? ארטיק מגנום אחד עולה 10 שקל. 10 ב-10?
עכשיו השאלה היא, מה הדין?
מה זה השאלה? אז אני אמרתי לו, תחזיר את ההפרש, אבל הוא מתחיל להתאמם לי. הוא אומר לי, לא, אבל אמרת לי בצד שמאל, וזה היה בצד שמאל, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה מטומטם? מה?
לא במילה הזאת.
לא, מה פתאום, לא. אמרתי לו, השתבשה עליך דעתך? אמרתי לו, תחזיר לי, מה זה? תן לי 100 שקל מהר, 90 שקל מהר, עכשיו.
טוב, אז השאלה, האם חברון צדק בדרישה שלו או לא? אני אתן לך שלוש אפשרויות. א', כמובן שחברון צודק. המבצע הוא בכלל על קרטיב מסוג קרח, והוא לקח פה 10 מגנומים, ולכן הוא חייב לשלם לו את ההפרש, כמובן. האפשרות השנייה שחברון ממש לא צודק, כי הוא עצמו יפנה את הלקוח למקרר בצד שמאל, איפה שבאמת היו אותם מגנומים. והאפשרות השלישית, תלוי האם הקונה עשה את זה בשוגג או במזיד.
אז זה הונאת קונה. קונה יודע שמגנום לא עולה שקל.
מה?
שוגג, הכוונה היא שהוא באמת חשב שהמגנום עולה שקל.
שוגג, הכוונה שהוא באמת חשב ככה, כן.
מבצע. בעל הבית השתגע.
הוא לא חשב שזה עולה שקל, הוא חשב שבאמת יש מבצע, כן. חריג מאוד, אבל מבצע. הוא ידע שמגנום לא עולה שקל ולא סביר, הוא חשב שזה מבצע שחבר נושא ללקוחות מובחרים.
הוא ידע שזה לא סביר?
כן, הוא מכיר את המחירי שהוא.
לכן הוא בא אליי אחרי יומיים שלוש, נקפו לי בו, בכל אופן. בא וגילה דעתו שהוא קיבל 10 מגנום ב-10 שקלים.
האפשרות הראשונה שהוא כמובן חייב לשלם את ההפרש לחברון. האפשרות השנייה, הוא לא חייב לשלם כלום, כי לשם חברון הפנה אותו, אמר לו במפורש, בקריירה קטן בצד שמאל, ומשם הוא לקח את זה. והאפשרות השלישית, תלוי אם שוגג או מזיד.
אני חושב שזה דבר לא כל כך סביר, גם הוא
מבין
את זה, אני חושב
אפשרות א'. א', שחברון צודק והוא חייב לשלם לו את הכל.
אתה צודק, רגע, רב, מה אני צודק?
זאת אומרת, אם הוא לא מוכיח את הארטיקים, הוא לא באמת יודע שמגנום המחיר המפורט של 10 שקל, ברור שזה תלוי שגיא הוא מזין. אבל אם הוא באמת יודע שבעיקרון מגנום הוא 10 שקל, וזה חריג שיש מבצע כזה, אז... זה אין פה
עובדי שבגלל
זה, ברור
ש... קודם כל נאמר, ונרגיע את חברון שהתשובה נכונה.
ברור, 90 שקלים הוא שילם.
הוא שילם.
נכון. שילם.
והראיה הכי טובה לכך שהוא ידע זה שהוא בא בכל זאת להתוודא על כך.
כן, כן, לא היה לו נעים, הוא הגיע אחר כך שנה.
זאת אומרת, יכול להיות שהיה לו צעד שאולי יש לו היתר כי חברון הפנה אותו, נכון כבוד הרב? אולי זה היה...
נכון מאוד, כי על פניו בהלכה, עד כמה שאדם מורה לשני שיקח דבר מסוים, והוא הבעל הבית של זה, אז הוא צריך למעשה... ללכת ולצאת בתוצאות של הפעולות שלו.
זאת אומרת, לצורך העניין, והזכרנו את זה פה לפני השידור, הרב אמר שאם זה לא היה מגנום, סתם ארטיק מצופה, שהוא יחסית יותר זול בשווי האמיתי שלו.
שיכול להיות על המבצע, שסביר
שיהיה... שיותר סביר שיהיה על המבצע, ארטיק שעולה שני שקלים ולא שקל בסטנדרט.
כן, זה קורה. אז במקרה כזה... 6 ב, 8 ב, יש את הדברים האלה בחברות זולות.
אז במקרה כזה, כנראה שהלקוח כן היה צודק.
לא היה במבצע, למרות שבפועל זה לא היה במבצע, המבצע היה לבית על הקרח הפשוטים. עדיין היה, אם אתה מפנה אותו לשם, זה למעשה, הוא יודע, זה גנב ש... ולמעשה בכזה
מצב... אבל מוצר שאתה יודע, אז בפירוש...
כן, אבל להיות שפה זה לא שכיח, בדבר הוא מאוד מאוד לא מצוי, וגם לא אמרת לו, אם היית אומר לו, שמע, כן, המגנום גם.
לא, לא אמרתי המגנום, אמרתי לו, שם בצד שמאל.
איפה שהמגנום, היית אומר לו. יכול להיות שנפלט, איפה שהמגנום. אז בכזה מצב יכול להיות שבאמת יש פה איזה סוג של, גם כזה מצב, על פניו אין, אין לך, אין, אין לו יותר לקחת את זה, כי ברור שזה לא היה כוונה לכך, ויש פה איסור גזלה, איסור
טוב,
גזלה.
טוב, בוא נזדרז, אני עובר לשאלה הבאה. נשיא נבחר, מקרה תיאורטי לחלוטין.
כן.
נשיא נבחר ולא חשב שהוא יבחר. הופתע מתוצאות הבחירות, ולכן הוא לא הכין חליפה לכבוד האירוע, ואז הוא ביקש מהחיית האישי שלו שיתפור לו באופן מיידי בגד, והחיית שהבין שהנשיא הנבחר נמצא בלחץ, קבע עבורו מחיר גבוה ממחיר השוק.
יש גם הרבה מקרים כאלה, אדם, נגיד שף, שמבהילים אותו דחוף לבשל אירוע.
הוא אומר, אני בא בתנאי שאתם משלמים לי פי ארבע.
מכיר את המצוקה, ואז הוא לוקף במחיר...
בכוונה הוספנו פה בשאלה...
שאפילו לשעת לחץ זה נחשב מחיר מופקע.
כן.
אוקיי.
הוא לקח מחיר כפול ומכופל.
מנצלים את המומנט.
א', בגלל הלחץ הוא יכול לבקש כמה שהוא רוצה, אין דבר כזה מחיר מופקע. ב', אין הונאה לחיית, כי הוא לא נחשב מוכר רגיל,
זה תופר. הוא קבלן.
כן, לפי מידות, מה שנקרא. אפשרות שלישית, בהחלט, גם במקרה כזה יש דיני הונאה.
ואני לא מדבר איתך שיש נגיד מחיר לילה. טכנאי נגיד ביום 300, יש מחיר לילה של 700. אז זה בסדר, למרות שהמחיר הוא כפול, כי זה טריף לילה.
כן. אבל פה הוא מבקש 7,000, לא 700.
בדיוק, בדיוק. משהו...
מה אתה אומר? מה תשובתך?
מה,
עוד פעם
השורה
בקצרה? כן. א', יכול לבקש כמה שרוצה. ב', חיית אין בו בכלל אופציה של הונאה.
אין דיני הונאה בחיית.
ג' יש בהחלט הונאה גם במקרה הזה. חייבים תשובה מהירה.
אני חושב שבעיקרון, זה לא יפה לזה שהוא מבקש ככה, אבל בעיקרון אני חושב שמותר לו לבקש ככה. זאת אומרת, אם הוא מקבל... זה לא יפה
שסוחט
אותה, אבל אם
הוא
מקבל
על עצמה זה... אז אתה אומר, אז אין בעיה, זה גם טראמפ יש לו מספיק כסף. או ביידן, גם לא, אני חושב שלא צריך לרחם עליו. לא,
ביידן דווקא יהיה הנשיא הכי עני שהיה.
הוא לא חייב אותו לקרות ממנו.
כן, הוא לא מכריח, זה נכון. ובכל זאת, התשובה שלך לא נכונה, בהחלט יש פה דין, זאת אומרת, הוא יכול לקחת לנו את החליפה, ואחרי זה לתבוע את ההפרש, נכון?
נכון, לא, יש פה דיני עונה גמורים לכל דבר. אם יש מחיר שוק לזמן לחץ, זה מעל מחיר השוק. גם בקבלן יש מחיר... יש דיני הונאה, צריך לדעת את זה.
טוב, אורי כהן כנראה חוטא בחייתות, כי הוא ממש מוטרד מהתשובה, והוא שואל מה, לא יכול להיות מצב שחיית אומר, אני אומן מאוד מיוחד, לי יש תעריף מאוד ספציפי, לעבודה שאני עושה. אז כן, כמו שאני ניסיתי להגיד לו, מחוץ לשידור זה משהו אחר, אבל רק כשהרב אומר את זה, הוא מקבל.
זה חיית אומנותי.
רגע, חיית לא יכול לבקש פי 10 ממנו.
הוא יכול, אבל אנחנו דיברנו...
זה מעצב על.
לא, אם זה... עבודה שמצריכה איכות מסוימת שיש רק לאותו חיית, אז כן, זה אומן שיכול לבקש על ציור את הסכום שהוא חושב שזה שווה, אבל פה מדובר לך בסוף על סטנדרט, על עבודה סטנדרטית של חיית. טוב, תודה למאזין. אנחנו סוגרים את התוכנית בלי...
למותג יש מחיר, זה משהו אחר.
כן, כן.
יש לנו עוד זמן? יש עוד חצי דקה שלמה. סתם הלחיצו אותי.
חצי דקה לא נספיק לעלות מאזין.
למה לא?
מה קורה באמת עם הגשמים, עם המים? בן אדם טרח, נכנס
שבוע הבא, שבוע הבא.
זה היום את זיין בימי החשוון, זה יום התחיל המבול, גם אז התחילו הגשמים קצת חבל לאט, מקווה שיעצור בלאט.
לא, מה קורה באמת על נזקים?
שיהיו גשמי ברכה.
בדי, זה נושא מאוד מאוד
חשוב. לאחריות של העירייה, ביחס לתושבים, אם נקראו נזקים, כי הם לא... התשתיות לא היו תקינות, זה לכאורה, הם חייבים לשלם, הרי הם מקבלים ארנונה על זה. זאת אומרת, יש פה, יש הרבה סוגיות. טוב, נגיע אליהם, אולי שבוע הבא בעזרת השם. שלום לכם. כל חי תמיד